שלום לכולם. אנחנו ננסה היום לסיים בעזרת השם את הסדרה של השיעורים המחשבתיים על צניעות. האמת שהיה אפשר להמשיך עוד כמה פעמים ולהוסיף עוד דברים, אבל יש עוד הרבה נושאים שאנחנו צריכים ללמוד, אז זאת תהיה הפעם האחרונה שאנחנו עושים למחשבתיים על צניעות. אני אתחיל מדברים שהבאתי בדף הקודם. מי שיש לו את הדף הקודם, מי שלא, לא נורא, זה יהיה בעל פה, ואחרי זה נחזור בעזרת השם אל הדף הבא. הרב קוק בעין היה שבת ב', פרק רביעי, אותת, זה שייך למקורות הקודמים של פעם שעברה. אומר הרב, הנטייה אל היופי, יש לה שני צדדים. האחד טוב והשני רע. הרב קוק אומר, יש ביופי שני דברים. יש ביופי משהו טוב, משהו מדהים, ויש ביופי משהו רע. מצד אחד, היא מרוממת את הנפש ומפעלת על העין הרואה פעולה טובה ומכובדת. כלומר, יש משהו יפה ביופי. זה מרומם את הנפש, זה נותן לך ככה איזה משהו מאוד נעים, מרומם. אבל אומר הרב, מצד שני, האדם עלול לאבד על ידה את היסוד הראשי להצלחתו, שיסוד ההצלחה הפנימית. כלומר, אומר הרב קוק, אתה יכול ביופי להגיע להמון דברים. יופי הוא נפלא. אבל תדע לך, היופי, למרות שהוא דבר נפלא, הוא יכול לאבד את הצד הפנימי. אתה יכול ביופי ללכת לצד החיצוני ולאבד משהו פנימי. הוא שידע האדם שאושרו ימצא תמיד בעצמו, בקרב נפשו ולבבו, ולא ילך לבקשה אצל אחרים, שהנטייה ליופי משעבדת את האדם לזולתו, שרוב ענייני היופי הם רק ביחס העין החיצוני, ובזה האדם אסור לשכוח את עצמו בצד המוסרי שלו, לעשות מעשיו רק על פי המציאות המצוירת לזולתו, ובזה הוא מתרחק מכל דרך האמת ויראת השם האמיתית. רב קוק אומר, יופי הוא דבר מדהים, אבל יופי הוא דבר חיצוני. ובגלל שהוא דבר חיצוני, יופי זה גם דבר מבלבל. זה דבר מבלבל, כי הרבה פעמים על ידי יופי, במקום לתקשר בצורה הפנימית, אתה מתקשר בצורה חיצונית. כדי להסביר מה שהרב אומר, אז אני שמעתי על מחקר שנעשה בארצות הברית, שממש מדהים, כי זה בדיוק מה שהרב קוק אומר כאן. מחקר שנעשה לא על ידי יהודים בכלל, אישה גויה, שהיא לקחה ובדקה, היא בודקת כל מיני דברים במוח. יש במוח אזורים שהם פועלים כשהאדם פועל במשהו רוחני. כשיש משהו רוחני, משהו שהאדם חושב על משהו רוחני, יש צד מסוים במוח שפועל. יש דברים אחרים, צדדים אחרים במוח, שהם פועלים כשיש הנאות פיזיות. כשאדם נהנה, הנאה פיזית, מאוכל, מכל הדברים, יש מקומות אחרים במוח שעובדים. היא לקחה נשים והלבישה אותם בצורה צנועה. ונתה להן לדבר עם גברים. וראתה שבמוח הצד הרוחני הוא זה שעובד. הצד הרוחני, התקשורת הרוחנית. אחרי זה היא לקחה את הנשים האלה והלבישה אותם בבגדים הכי פחות צנועים שאפשר. נתנה להם עוד פעם לדבר עם הגברים, והיא ראתה שהצדדים שעובדים במוח זה הצדדים של ההנאות, של האוכל, שאלה הצדדים הפעילים. זה עשה אצלה מהפכה, התחילה לעשות, לא משנה עכשיו, היא זאת שהתחילה עם מהפכה של ייצור בגדי ים צנועים, בכלל די גויה אחרי המחקר הזה שהיא עשתה. אבל הדבר הזה זה בדיוק מה שהרב קוק אומר כאן. יש משהו יפה ביופי, אבל הוא מבלבל. הוא מבלבל, והרבה פעמים ביופי התקשורת היא תקשורת חיצונית, וזה מדהים לראות מחקר שממש מראה, מוכיח את... את אותם דברים של הרב קום. והצד הזה הוכח גם בהרבה דברים אחרים. יש מחקרים שנעשו, יש אנשים שלא מבינים איך יכול להיות, אדם לא דתי, אומר, איך אתה, אדם דתי, יכול להתחתן עם מישהי בלי שגרת איתה, איתה, איך אתה יודע, אתה לא... מחקרים מראים שככל שאדם גר עם מישהי יותר לפני החתונה, יש יותר גירושים. יש משהו שהוא הפוך. הרבה פעמים נראה לאדם שככל שהוא יחיה יותר ביחד, אז יותר יכיר ויותר... המציאות היא הפוכה. ככל שהצד הפיזי פועל בהחלטות לקראת חתונה, אז אתה לא מתקשר בתקשורת הפנימית ומשהו פחות אמיתי נוצר. זה לא אומר שאין משמעות ליופי, ולא אומר שאדם לא יכול להסתכל גם על הדברים האלה, ואסור לאדם לקדש אישה לפני שרואה אותה, אבל יש משהו מבלבל, כשאתה נותן פוקוס יותר מדי גדול לצד החיצוני, משהו בחיבור הפנימי מתקלקל. הדברים האלה קיימים, עקרונית, גם אצל איש וגם אצל אישה. הלכות צניעות קיימים אצל כולם. שולחן ערוך מתאר, והמקור הבא זה בדף הקודם עדיין. אומר השולחן ערוך, אור החיים, סימן וצעיף בית. אני אומר, הנני בחדרי חדרים, מי רואני? כי הקדוש ברוך הוא מלוך כל הארץ כבודו. כלומר, גם אדם שנמצא לבד, אף אחד לא נמצא איתו, גם הוא צריך לשמור על צניעות. מה זה אומר? שצניעות שייכת אצל כולם, אצל בנים, אצל בנות, זה לא רק בגלל מי שרואה אותו. כמובן שכאשר אנשים רואים אותך, אז יש עוד קומה, ויש עוד שלב. אבל עיקר הצניעות זה קודם כל לשמור על הכבוד שלנו, לשמור על עצמנו. כשאדם נמצא עם אנשים אחרים, אז יש... עוד נקודה שנוספת, ואותה נקודה שדיברתי קודם על השדר. השדר שאתה משדר הוא שדר מוטעה. כשאתה, והדבר הזה יותר אצל אישה, אולי תכף אני אסביר טיפה, כשאישה לבושה בצורה לא צנועה, זה נכון גם אצל גברים, אבל אצל אישה זה עוד יותר. אתם יודעים, לפני החטא יכלו ללכת בלי בגדים. לפני החטא, כשאדם בצורה טהורה ממש, אז כנראה שהשדר הפנימי והחיצוני הוא אותו דבר. אחרי החטא של אדם הראשון, אז יש משהו שמבלבל אותנו, שמטעה, והבגדים עוזרים לנו כדי להגיע לאותו שדר שאולי אפשר להגיע לפני החטא גם בלי בגדים. הרבה פעמים מפריע לבנות, למה הם אלה שצריכות להקפיד על הלכות צניעות. אז דבר ראשון שאמרנו, באמת הלכות צניעות זה לא רק לבנות, זה גם לבנים. גם בלבוש זה גם לבנים. אבל המבנה הפיזיולוגי, המבנה של הגוף של בנים ובנות, הוא שונה. יש, אני חייב להגיד, הדבר הזה מוסכם בכל העולם, עקרונית. יש מקומות שאסור ללכת בלי בגדים. יש חופים שאסור ללכת בלי בגדים. חופים, בלי קשר לדת, שאסור ללכת בלי בגדים. אם גבר ילך שם כשהחלק העליון של הגוף שלו חשוף, אין שום בעיה. אם אישה תלך שם, היא תעבור על החוק. כלומר, ברור שיש הבדל בין בנים לבנות, זה דבר ברור. עוד נקודה שהיא גם קשורה קצת לעניין הזה, אני לא אעריך בה כרגע, אבל ברור שזאת נקודה מאוד נכונה, זה שאישה פחות תתגרה מבנים בכל מיני מצבים, פחות יימשך, ובן כן יימשך יותר. למה זה קורה? טוב, אז יש דבר פיזיולוגי שקורה, אבל יש כאן עוד נקודה, כי באמת באופן כללי אישה יש בה נקודה פנימית יותר. יש בה משהו פנימי יותר שמאפשר לה להתחבר לדברים הפנימיים יותר, ואצל בנים יש משהו שמושך אותם יותר לצדדים חיצוניים. צריך להבין את המשמעות של זה, אבל לא נכנס לזה כרגע. ובסופו של דבר, זה לא בשביל הגבר היא עושה את זה. היא עושה את זה בשביל עצמה, כי היא רוצה לשדר את השדר הפנימי. היא לא רוצה למכור את עצמה בצורה כזאת החוצה, היא שומרת על עצמה. הצניעות עוזרת לאישה וגם לאיש. לשמור על עצמנו, לשמור על הכבוד שלנו, ולשמור על עצמנו באמת שהשדר שיצא החוצה הוא השדר הפנימי. אבל חוץ מזה, אני לא בטוח אם הלכות צניעות יותר קשות לבנות או לבנים. אני בכלל לא בטוח. זה נכון שבלבוש קצת יותר קשה לבנים, לבנות, אני חייב להגיד קצת יותר קשה, למרות שהרבה פעמים יש מקומות שאתה רואה שבנים הולכים יותר צנוע מבנות, זה לא... שלפי ההלכה, אם היא מקפידה עד הסוף, אז באמת, בת צריכה להקפיד יותר. מצד שני, הלכות צניעות מסתכמות רק בבגדים, הרי לבנים יש עבודה מאוד גדולה על שמירת העיניים, שמירת המחשבה. מה יותר קשה? תגידו אתם מה יותר קשה. משיחות שיש לי עם נוער, אני חושב שלבנים יותר קשה. הרבה יותר קשה, רק זה עבודה אחרת. זה נכון, כשאתה הולך לחנות ואתה נמצא 4 שעות, מנסה למקנות בגדים, ועד שאת מוצאת בגד יפה, הוא לא צנוע, זה קשה, זה מאכזב, זה מעצבן. ברור שמבחינה הזאת יש השקעה עצומה לבנות יותר מבנים. אבל חוץ מזה שגם בנים יש להם צניעות בלבוש, אבל יש להם עבודה מאוד קשה, מאוד קשה יומיומית. הקדוש ברוך הוא נתן עבודה לכולם. כל אחד יש לו את הצדדים שלו, את העבודה שלו, ולכות צניעות זה לבנים, זה לבנות, זה עבודה ששייכת לכולם. אני... רוצה להוסיף בקצרה עוד 2 נקודות. בהתחלה חשבתי את כל השיעור לעשות רק על הדף החדש, אבל מישהו שראה את הדף אמר לי, הרב, כבר דיברת פעם על הדף הזה. אז לכן התחלתי את כל השיעור על חלק שבהתחלה לא חשבתי לדבר עליו בכלל, אבל הוא היה חשוב, מה שדיברתי עכשיו על הפנימיות לעומת חיצוניות. הדף שיש לכם כאן, צניעות או טבעיות, אני אתייחס אליו בקצרה, ואחרי זה אני אוסיף עוד נקודה שיוצאת מזה, שזה היה צריך להיות אולי שיעור אחרי זה, אבל שאנחנו לא נעשה אותו בפועל. כשאתה בא למישהו ואומר לו, תשמע, חשוב מאוד לשמור על צניעות. בדרך כלל, אם אדם יבוא ויגיד, תשמע, תן לי להיות טבעי, תאפשר לי ככה, תפסיקו ככה להתחיל להגיד לנו, תעשו ככה, תעשו ככה, אתם מאבדים את כל הטבעיות שלכם. מה התשובה בדרך כלל שאנחנו ניתן? תשובה שבדרך כלל ניתן, שלא כל מה שטבעי הוא יפה. נכון, יש משהו טבעי, ואנחנו צריכים את הטבע הזה לרסן, לשפץ. יש מדרש מאוד מפורסם, המדרש במקור א' כאן בדף, על ברית מילה, שטורנטופוס הרשע שואל את רבי עקיבא, מה נאה יותר, מעשים של בני אדם, מעשיו של הקדוש ברוך הוא, ורבי עקיבא מתעקש כל הזמן להגיד לו שמעשיהם של בני אדם יפים יותר, טובים יותר. ואז הוא מראה לו, הנה אתה רואה, הוא מראה לו, מביא לו שיבולים ומביא לו עוגות, גלוסקאות, ומראה לו, אתה רואה, עוגות יותר טעימות מהשיבולים. מי עשה את השיבולים? קדוש ברוך הוא. מי עשה את העוגות? בני אדם. אז מעשיהם של בני אדם גדולים יותר. ואז טורנטופוס הרשע אומר לו, למה עושים ברית מילה? למה הקדוש ברוך הוא לא מוציא את התינוק מרות? אומר לו רבי עקיבא, ידעתי שאתה תשאל על זה, לכן אמרתי לך, מעשיהם של בני האדם יפים יותר. מה מתכוון כאן רבי עקיבא? באופן פשוט רבי עקיבא אומר, תשמע, העולם הטבעי הוא לא מושלם, צריך לתקן אותו. צריך לתקן אותו, אתה עושה עוגות. צריך לתקן אותו, אתה עושה ברית מילה. צריך לתקן אותו, אתה לובש בגדים, ואתה לובש בגדים צנועים. ולא כל מה שטבעי הוא יפה, וצריך לתקן את העולם. צריך לתקן את העולם ולהביא אותו למצב מתוקן, אז נכון, זה לא טבעי, אבל מי אמר שטבע זה דבר יפה, מושלם? טבע יש בו הרבה דברים יפים. הוא לא מושלם. זה כיוון אחד של תשובה. כיוון אחר לגמרי עולה מדברי המהר"ל. והמהר"ל, במקור ב' כאן, אומר, בפרק המוצא, אמר רבי יוחנן, אלמלא לא ניתנה תורה לישראל, למדנו צניעות מחתול וגזל מנמלה ואריות מיונה ודרך ארץ מתרנגול וכולי. כבר אומרת, אם לא הייתה תורה, אז היינו לומדים צניעות מחתול. מה זה אומר לנו? מה הגמרא רוצה להגיד לנו כאן? שהיינו לומדים צניעות מחתול. אומר המהר"ל, בא לבאר כי נמצאו איזה דברים טובים, אפילו במעלי חיים, שאינם מדברים לפי טבעם, שתוכל לדעת כי איזה דברים ומידות טובות הם טבעיים לפי סדר עולם. אומר המהר"ל, כשהגמרא אומרת, אם לא היה הלכות צניעות, היינו לומדים מחתול, היא רוצה להגיד לנו, תדע לך, הלכות צניעות זה לא דבר שסותר את הטבע. זה דבר טבעי לעולם. כלומר, אם לפי הגישה הראשונה אמרנו שאנחנו מנסים לתקן את הטבע, להיאבק בו, לשנות אותו, אומר המהר"ל, מה פתאום? אנחנו מנסים להיות טבעיים. תגיד, רגע, אבל אתה רואה שבעולם הטבעי הרבה אנשים לא מקפידים על ענייני צניעות. אז התשובה היא נכון, בעולם הטבעי אנשים אוכלים צבע מאכל, בעולם הטבעי אנשים אוכלים כל מיני דברים בעייתיים, לא שומרים על הבריאות שלהם, הרבה דברים. אז מה? באמת, באמת, כל הדברים האלה הם לא טבעיים. ולמעשה, ההלכה מלמדת אותנו מה זה להיות טבעי. הלכות צניעות זה לא דבר שסותר את הטבע, זה לא דבר שמנסה להגיד, טוב, הטבע לא בסדר ולא אנחנו נשאר. לפי המהר"ל, הלכות צניעות מלמדים אותנו איך לחיות בצורה טבעית. וזה שינוי בתפיסה בכלל, לראות, כן, להפך, זה אומר לנו, תנהג בהלכות צניעות, פתאום תהפוך לטבעי. עכשיו, הדבר הזה, המהר"ל ממשיך קצת בכתיב הצניעות ב', בעמוד הבא. איך אנחנו נדע מה טבעי? אז למעשה ההלכה עוזרת לנו כדי לדעת מה טבעי. הלכות צניעות, באים להגיד לנו, נסביר לך מה טבעי. והמהר"ל כאן מסביר את הדברים ונותן דוגמה שהגמרא מסכת כתובות אומרת שלמה יש לאדם אצבעות כמו יתדות, שאם הוא ישמע דבר לא הגון, יוכל לסתום את האוזניים. אז יש לו דרך לסתום את האוזניים. והמהר"ל למעשה אומר כאן, קדוש ברוך הוא ברא את האדם עם רמח איברים. אם חסר לך איבר, אתה בעל מום. אומר המהר"ל, זה גם לכיוון השני. אם יש לך משהו שמקבל דברים ולא יכול לעצור בפני אותה קבלה, גם אז אתה בעל מום. אם יש לך משהו יותר, אתה גם תהיה בעל מום. אם יש לך אוזן שאתה לא יכול לעצור אותה, והיא מכניסה לתוכה את הכל, אתה גם בעל מום, יש לך בעיה. קדוש ברוך הוא יצר אותנו בצורה כזאת שיהיו נורא מח איברים, ושהאיברים יהיו בצורה כזאת שהם יכילו את מה שהם צריכים להכיל. למשל לגבי ראייה. אנחנו לא יכולים להסתכל אל השמש הרבה זמן. מי שמסתכל אל השמש הרבה זמן, מה קורה לו בסוף? מה קורה לו? נהיה עיוור. ויש אנשים במהלך ההיסטוריה שניסו את זה, חלקם מופיעים בספר השיאים של גינס, אבל הם לא יכולים לקרוא את זה. הם נהיו עיוורים. מי יכול להסתכל על השמש בצורה חופשית? אדם שהוא עיוור. כלומר, אדם שהוא עיוור, הוא כבר איבד את החושים, והוא יכול בצורה מלאה לראות את השמש, כי הוא איבד את החוש הזה. כשאדם יש לו את החוש הבריא והנכון, הוא לא יוכל להסתכל לשמש בצורה מלאה. והדבר הזה נכון גם לגבי כל ענייני צניעות, ואני אסביר קצת. אמרתי בהתחלה, יש כאלה אנשים לא דתיים, אומרים, אתם הדתיים, אתם לא טבעיים, אתם נוגעים בבת ישר, וואו, זה עושה לכם. אצלנו, הוא אומר, אני רגיל, נוגע, לא משפיע. כל דבר שאתם תראו שפתאום מתרומם שרבול, חצאית, לא יודע, עושה לכם, אצלי זה לא עושה שום דבר. אז א', זה לא כל כך נכון, שאצלו זה לא עושה שום דבר, ואדם תמיד מחפש את השלב הבא, אז הוא נמצא בשלבים בעייתיים אחרים. אבל אם, וזה אני חוזר חוץ מהדבר הזה, אם אדם נוגע בבנות וזה לא משפיע עליו, זאת בדיוק הבעיה. זה אומר שהוא איבד את הצד הטבעי שבו. הוא איבד צד טבעי, אם הוא נוגע ורואה, וזה לא עושה לו כלום. הוא יסתכל על השמש יותר מדי והוא נהיה עיוור. וזה בדיוק מה שהמהר"ל מסביר כאן. הצניעות עוזרת לנו להיות טבעיים, ולהשתמש בצורה טבעית בכל הדברים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. וכשאדם משתמש בזה בצורה לא טבעית, אז הדברים האלה כבר פחות חדים, פחות משמעותיים, מאשר אדם שיודע לשמור על עצמו. ואותה דוגמה שנתתי לגבי אוכל, שהיום אנחנו יודעים, צבע מאכל או דברים אחרים, זה מה שההלכה מלמדת אותנו בענייני צניעות. כשההלכה קובעת את הלכות צניעות, היא אומרת לנו, עכשיו אני מסבירה לך, מה זה להיות טבעי? הנה, זאת הרשימה, אתה תעשה את זה, אתה תדע לך, ההלכה עוזרת לך לחיות חיים טבעיים. טבעיים הכוונה כמובן טהורים, קדושים, אבל חיים שמחזירים אותך לטבע הרענן והבריא והנכון שצריך להיות לך. ולמה כל הדברים האלה כל כך חשובים לנו? יש הרבה דברים קשים בחיים שלנו. אדם שמתחיל לשמור על בריאות קשה לו, לא לאכול את זה ולא לאכול את זה. למה הוא מצליח? הוא יודע, זה טוב לו. הוא יודע שבסוף הוא יגיע למצב שזה יהיה לו הרבה יותר נעים, הוא ירגיש יותר טוב. בדיוק אותו דבר עם עולם ההלכה, ובדיוק אותו דבר עם הלכות צניעות. כשאדם מנסה ומתאמץ, קשה לו. קשה לו, קשה לבנות בלבוש להקפיד. גם לבנים לפעמים קשה בלבוש. קשה כשאדם מהרהר, והוא אומר, טוב, עכשיו אני לא ארהר, ואני לא אסתכל, ואני לא אגע. קשה. אבל תדע לך, כל הדברים האלה הם טבעיים לך. מה זה אומר? א', זה אומר שיש לך כוחות להצליח בזה, כי זה טבעי לך. וב', זה אומר שכשתתמיד, גם אם יהיה לך קשה, אתה תגיע למצב שאתה תרגיש הרבה יותר טוב כשאתה מצליח לשמור על הלכות צניעות. הרבה יותר טוב. תמיד יש התמודדויות, אבל אתה תרגיש הרבה יותר טוב. אתה תרגיש שזה מתאים לך, טבעי לך, עושה אותך הרבה יותר שמח. מאשר אדם שכל הזמן מסתכל מחפש, והוא באינטרנט, כל רגע נמצא אחרי עוד דבר בעייתי ועוד דבר בעייתי. תשתחרר מזה, יהיה לך קשה, אולי יהיו לך עוד נפילות, אבל בסופו של דבר תגיע לנקודה שתרגיש הרבה יותר טוב, הרבה יותר שמח, פתאום תגלה כוחות חדשים, כי אתה עושה משהו שהוא מתאים והוא טבעי, ואיך תדע מה טבעי לך? זאת ההלכה. כל אותם הלכות, של הלכות צניעות, מה מותר ומה אסור ומה לגעת ומה אורך השרוול והחצאית, כל הדברים האלה זה המתכון לא רק לעשות רצון השם בעולם, לא רק לקיים הלכה, כי יהודי צריך לקיים הלכה, מבין, לא מבין, אלא בסופו של דבר זה המתכון לחיים בריאים, טובים, טהורים, קדושים, למשפחה יותר יציבה וגם לנו להיות יותר אמיתיים, יותר יציבים, לשדר שדר יותר פנימי, ובסופו של דבר ליצור חברה יותר בריאה ויותר טהורה. הרב קוק בקטע האחרון שלא נקרא אותו, גם אומר את אותם עקרונות שכל הדחפים האלה, אנחנו לא ננסה לבטל אותם, אלא ננסה להביא את העולם למצבו הטהור והטבעי, כשכל הדחפים האלה באמת ישמשו בצורה קדושה וטהורה. טוב.